והנושא שנלמד אותו היום זה העניין של התשובה. יש כאן מישהו שהוא בעל תשובה במקרה? חוץ ממני כמובן. נפתלי, אתה לא בעל תשובה? צריך לדעת איך עושים תשובה. זה לא, המילה תשובה היא מילה שמכילה בתוכה הרבה דברים. בכל זאת, הרמב״ם וחז"ל כמובן, הם מלמדים אותנו איך עושים תשובה. זה מתחלק לשלושה חלקים, כמו כל דבר שמתחלק לשלושה. עבר, הווה, עתיד. עבר, הווה, עתיד. העבר זה הדבר הראשון, אדם צריך להתחרט על העבר. יש כאן מישהו שעשה עבירה במקרה פעם? עמך ישראל כולם צדיקים. אתה קודם כל צריך להתחרט על העבר, על אותה עבירה שעברת. אין אדם, אנחנו לא מלאכים, כולנו, אז צריך להתחרט על העבר. דבר שני, זה לא מספיק להתחרט. אתה צריך גם מה לעשות? לעזוב. בהווה. אתה מקבל החלטה עכשיו, בהווה, ברגע זה, מה אתה מחליט? אני עוזב את, את העבירה הזאת. דבר שלישי, זה העתיד. מה זה העתיד? אני מקבל על עצמי שאני לא יעבור יותר את העבירה הזאת. אני רוצה לחזור על העניין הזה. התשובה זה תהליך, מבחינה הלכתית, וככה צריך באמת לנהוג. להתחרט על העבר, לעזוב בהווה, ולקבל לגבי העתיד. לדוגמה אני אתן. אני אמנם לא עושה את זה, אבל יש כאלה שמעשנים סיגריות. יש כאן מישהו שמעשן סיגריות? אוי, 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 אוי. אני מאחל לך שתהיה בעל תשובה. אתה גם רוצה לעשות תשובה? אולי כבר לא. התייאשת כבר. לא, באת באמצע השיעור. הדוגמה, אני אקח אותך כדוגמה. איך קוראים לך? מנשה החליט, אני מפסיק לעשן, נקודה. תחליט. תחליט, נו, מה אכפת לך? תגיע, אני רוצה שתעשה תשובה. תחליט, נו. זאת תהיה הבעיה. קודם כל, לרצות לתקן. אם אתה לא רוצה לתקן, ודאי שלא תתקן. אבל נניח שאתה רוצה. אז אם אדם רוצה לתקן, נניח אדם שמעשן, הוא יודע שזה לא טוב. זה לא בריא, זה לא נעים, זה כסף. אין שם שום נקודה, חוץ מהסיפוק הרגעי, אין שם שום נקודה חיובית, נאמר. ואתה מחליט לעשות תשובה. אני נתתי דוגמה סיגריה, זה יכול להיות דברים אחרים. והבעל תשובה הזה אומר, מנשה במקרה שלנו, נניח שהוא אומר את זה, הוא אומר, מתייחס קודם כל אל העבר. תגיד, אני מתחרט שאני מאשן, תגיד. אתה לא רוצה להגיד, כי אתה איש אמת. כי אתה באמת לא מתחרט. נגעתי מנקודה חלשה, טוב אבל זה דוגמה. אדם מעשן סיגריה, אתה אומר, אני מתחרט על זה שאני מעשן. שלב א', עבר, על העבר. שלב ב', אתה אומר, אני עוזב, עכשיו אני עוזב. אני לוקח את הקופסה ומה אני עושה איתה? זורק אותה לפח האשפה. דבר שלישי, זה לא מספיק. אני מקבל על עצמי, תגיד בלי נדר, מקבל על עצמי יותר לא לעשן. יותר לא לעשן. זהו, גמרנו. עשית תשובה. זהו. האמירות האלה, של החרטה, של העזיבה והקבלה, נאמר שלושת הדברים האלה, עבר, הווה ועתיד, זה תמצית הפרוצדורה של עשיית תשובה. וצריך ללמוד את זה, וצריך לעשות את זה. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה, כשעושים תשובה, צריך לוידוי. אז אומר הרמב״ם, וידוי דברים. זה לא מספיק להרר בהרהור תשובה, אלא להוציא מהפה. זה מובן הדבר הזה. שלושת הדברים האלה, אני מתחרט, אני עוזב ואני מקבל. מתחרט על העבר, עוזב עכשיו, ומקבל לאבא שאני לא אעשה. זה מסובך או לא? זה כאן, נכון? Very good, יפה מאוד אמרת. קל להגיד, אבל קשה, קשה. זה לא פשוט. קשה באמת לעשות. הבוקר אני מלמד במכון אורה, אז הבוקר אחרי השיעור ניגשה אליי אחת התלמידות ושאלה אותי, איך אני יכולה להתכונן לראש השנה? איך אני אתכונן? מה אני... אני פוחדת. למה? מסתם היא עשתה עבירות, אחרת אולי הייתה פוחדת. איך להתכונן לראש השנה? מה אני אגיד לה? אמרתי, את יודעת מה? תחשבי שהאלוקים אוהב אותך. באמת הוא אבא טוב. הוא אבא, אבינו מלכנו, אנחנו אומרים בתפילה, אבא שלנו. לא מתוך איזה מצב של מי יודע מה הוא יעשה לך, או משהו כזה. ראיתי שצריך לעודד אותה, לחזק את רוחה. האמת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מתוך המחשבה הזאת, שהבורא אוהב את כולנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה, מתוך כך תקשי לתשובה. כמו זה אבא שלך, להבדיל כמובן. תבוא אליו, תגיד, אבא, אבא לי. אני מתחרטת. איך האבא יגיב? יהיה מבסוט? ודאי. אני עוזבת יותר לו. ולאבא אני לא אעשה את זה יותר. מה אבא אומר? מה אבא אומר? איזה ילדה טובה יש לי. לבחורה הזאת, במקרה נקרא לו ילד. יש ילדים שהם מפריעים כל הזמן בבית ספר. מופרעים כאלה. יש דבר כזה. מישהו היה למד בבית ספר פעם? הייתם או למדתם? מה עשיתם שם? זיו, מה אתה עשית שם? היית או למדת?
אני השתעשבתי.
ובא ילד שובב כזה אל אבא שלו. ואומר לו, אבא! אחרי שהמורה כבר זורק אותו כמה פעמים מהבית ספר וכל זה, הוא אומר לאבא שלו, אבא, אבא, אני מתחרט, אבא, אני עוזב, אבא, יותר אני לא אפריע בכיתה. וואי, וואי, וואי. אבא מכיר את הבן שלו כמו על כף היד. הוא יודע שהדיבורים האלה הם כקליפת השום. הוא לא ישנה את עצמו. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה, נכון? זה קל מאוד להגיד. קל מאוד להגיד. אבל מה? קשה מאוד שהדברים האלה יהיו אמיתיים באמת, עד הסוף. משימה, הייתי קורא לזה, בלתי אפשרית. אני לא מדבר על הילד, אני לא מדבר על התלמידה, אני מדבר על עצמנו. הרי כל אחד מאיתנו יש לו מה לתקן. אין אדם, אנחנו לא מלאכים. אם זה ביחסי אנוש, אם זה ביחסים של האדם למקום, יש מה לתקן, הרבה מה לתקן. אני נניח שאנחנו מתוודים. אז השאלה, איך הוידוי הזה תופס? האם מספיק שאני אומר דברים בכזאת קלות, כמו שאמרתי כרגע, אני מתחרט, אני עוזב, אני מקבל לאבא, דבר כזה או דבר אחר. אבל יש קושי שיהיה אמיתי, שבאמת הדבר הזה יחולל בנו משהו, יעשה בנו משהו. זה מובן הקושי של הדבר. הקלות נוציא מהפה. למרות שהאבא של התלמיד השובב מבסוט, סוף סוף, פעם ראשונה, הבן שלו מודה שהוא לא בסדר. גם זה נקודה חיובית. אף פעם הוא לא אמר אני לא בסדר, זאת אומרת, הוא ישים את זה אחרי. פתאום הוא אומר שאני לא בסדר, הוא בסדר. זה מובן הדבר, הקושי של הדבר. איך באמת עושים תשובה באמת? זה מעניין אתכם. לקראת ראש השנה, תגידו כן, מה אכפת לכם? איך עושים תשובה באמת? הרב, תפתחו בבקשה את הספר, הרב קוק זצ"ל, תפתחו את אורות התשובה בדף קוף מ"ה. כמה? יש כאן מאמר שהכותרת שלו זה יסודי התשובה, וכאן הוא מתמודד בשאלה שאלינו אותה כרגע, איך לעשות שהתשובה תהיה באמת תשובה אמיתית, כנה, ולא חיצונית ולא סתמית. וכל למרות שגם כשאדם רק מצפצף, יש ביטוי כזה בגמרא, שלגבי הבינוניים, כתוב, הרי שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, ספרם של צדיקים, ספרם של רשעים, גמורים, וספרם של בינוניים. אז הגמרא אומרת שם במקום שהצדיקים נכתבים ונכתמים במקום לחיים, רשעים נכתבים ונכתמים במקום למיטה. מה עם הבינוניים? אומר, הבינוניים, אז יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, הבינוניים נכנסים לגיהנום לרגע, כמה רגעים. מצפצפים, כתוב. מצפצפים ועולים. רש"י מסביר, הם מצפצפים, מה הם מצפצפים? מרוב ייסורים ועניינים ועולים. מידת הדין, היא מרוממת אותם מעלה אותם. בית שמאי אומר, ורב חסד, הוא כדרכו של בית הלל, סליחה. הוא אומר, לא, אם הוא בינוני, הקדוש ברוך הוא מטה אותו לחסד, לא, לא, אין לו את העניין של הגיהנום הזה. אבל הביטוי הזה, מצפצפים של הגמרא, זה הצפצוף של אותו ילד. גם כשאנחנו מצפצפים, רק מצפצפים, כמו אומרים את שלושת הדברים האלה באמירה, סתמית. מה שאומרים, אמרנו, חרטה, עזיבה וקבלה. רק גם שאתה אומר את זה, זה צפצוף אמנם. אבל אבינו שבשמיים נקבל את הצפצופים האלה, נקבל את זה. הרב כאן מסביר את הקושי הגדול ומהו הפתרון לקושי הזה. איך מתמודדים בוידוי, שהוידוי הזה באמת וידוי אמת, מצידנו לפחות. מצד הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. מצידנו לפחות שיהיה אמיתי. בואו נקרא את הדברים. אני לא רוצה לקרוא את כל המאמר, הוא ארוך מדי, אבל לפחות את ההתחלה. בפתיחת וידוי יום הכיפורים, המסודר על פי א' ב' דעל חטא שחטאנו וכו', כל אחד מכיר את זה במחזורים, מופיע מתוודים, אפילו במנחה שלפני יום הכיפורים, בכל תפילה כמעט אנחנו מתוודים, וידוי דברים. אנו אומרים בתור הקדמה לכל הוידוי הזה, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. בקיצור, אנחנו עומדים שקופים, זה נקרא ביטוי היום, שקופים. אתה שקוף לפני בורא עולם. אתה לא יכול להסתיר שום דבר. אתה שקוף. יש מציאות כזאת שאתה עומד לפני מי שאתה עומד, אם כאן זה הבורא, להבדיל לפעמים לפני אדם, והאדם הזה, אתה שקוף לפניו. הוא רואה את כל מה שעשית, ומה איך ומה, זה כמו במשטרה. ישנם חוקרים. והחוקרים, זה המומחיות שלהם, מה הם עושים? הם מגלים, הנאשם שקוף לפני, והם מתפלים, הנחקרים, איך אתה יודע זה, איך אתה יודע פה, הוא שקוף, סליחה, להבדיל אלף אלפי הבדלות מהבורא, הקדוש ברוך הוא. אנחנו עומדים בערב ראש השנה שקופים, אתה בוחן כליות ולב, אתה יודע את כל הדברים, אי אפשר להסתיר ממך שום דבר, לא מתחת לשולחן, ולא בתוך, מתחת לשום דבר אחר. יכול לקרוא דבר כזה? קורה דבר כזה, כל אחד מאיתנו. הוא בערב ראש השנה, וכל יום דרך אגב, לא, אבל בערב ראש השנה אתה עומד לא בעמדה של הסתרת דברים, ומחיית דברים או משהו כזה, אלא אתה אומר, אני גלוי. ריבונו של עולם, אני גלוי לפניך. אתה רואה אותי בכל זמן, בכל מקום, גם במקומות שאחרים לא רואים אותי, ואפילו במקום שאני לא רואה את עצמי, אתה רואה אותי. אתה לא מסתיר. אני שקוף, אני שקוף לפניך. ככה אתה בא אל הווידוי. בא אל הווידוי בכנות עצומה. כן? וכן היא רצון מפניך, שזה הנוסח, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, תסלח לנו על חטאותינו. ככה אנחנו מתחילים את הדבר. לא הסתרנו לך דבר, אתה יודע את הכל. אני מבקש דבר אחד, סליחה. מישהו כאן ביקש סליחה בחיים שלו? אף אחד. חבר'ה, מה איתכם? למי ביקשת סליחה? אשתך. איזה בעל? משהו, משהו. ביקש סליחה מאשתו. אתה יודע מה עשית? דבר אדיר! לא כל בעל מבקש מאשתו סליחה. יש כאלה שאף פעם לא מבקשים סליחה. אלה הם רגישות. יכול לקרות דבר כזה. גם לך זה קורה, נכון? כל אחד מאיתנו זה קורה. שהוא פוגע בזולת. הוא לא מבקש סליחה. איך אתה מעיז לבקש סליחה מהבורא כשאתה בעצמך מה? אה? לא מבקש סליחה. יש כאן ספרדי במקרה. מישהו אומר סליחות היום? הם מסכנים בבוקר, בלילה. סליחות. מה זה הסליחות האלה? מה זה הסליחות האלה? זה באמת לבקש סליחה. זה לא רק שאתה אומר את זה בניגון נפלא, דרך אגב, ספרדים יש להם ניגון נפלא לעניין הזה. אלא מה? אלא אתה צריך באמת לבקש סליחה. מבקשים סליחה ממנו, אבל אנחנו בעצמנו כמובן צריכים לבקש סליחה מזולתנו. דבר פשוט. לא יודע, סיפרנו על הסיפור, נדמה לי, באחד השיעורים דיברנו על אותו גביר בירושלים. סיפרתי לכם על היתומה הזאת. אולי אני אספר על זה כאן. שהיה פעם בירושלים, זה שמעתי מהרב ציודה, זכר צדיק לברכה. כמדומני בשמו של הרב סלנט, היה רבה של ירושלים. בשעתו. שהייתה פעם בירושלים, האדם היה אדם עשיר מאוד, גביר גדול. הוא החזיק בביתו יתומה. והיא הייתה עוזרת בבית, משק הבית, כל זה. והגיע הזמן הסליחות, והוא ביקש מהיתומה הזאת שתאיר אותו בבוקר השכם, ותכין לו גם כוס קפה שלא תשכח. טוב. והוא לא שם לב שאותה יתומה נקטה את הבית, שטפה את הכלים, סדרה את הכל. היא הלכה לישון בשעה קטנה, בשעות הקטנות של הלילה. והוא רוצה לקום בשלוש, ארבע, לא, בשעות מאוד. והיא נרדמה לה, מסכנה. היא תוררה, רצה מהר לבעל הבית, היא העירה אותו. מסתכל על השעון, מה? מה זה? למה איחרת? תחיל לצעוק עליה, איפה הקפה? אמר, אז תכין לי קפה. כתוב בתורה שאסור לפגוע ביתומים ובאלמנות, ממש, בזהירות יתר. טוב, אז הוא צועק עליה, מחרף אותה, מגדף אותה. עכשיו, בסדר. עכשיו הוא הולך לבית הכנסת, סוף סוף. הוא מגיע, מי הוא מוצא על הסטנדר שלו, במזרח. איזה בחור ישיבה, למד כל הלילה, נרדם לו על הסטנדר של הגביר הזה. הוא בא, תופס אותו, מרים אותו, מנער אותו. מה זה, אני יודע כמה אני משלם על המקום הזה. אסור לפגוע באף בן אדם, בתלמיד חכם. עכשיו, צריך מישהו שצריך לעמוד לפני העמוד. מי יעמוד לפני העמוד? מי יעמוד? הוא! אבל יש עוד גביר בקהילה. הוא גם רוצה. מתחילים לריב ביניהם. אני אתוס את העמוד. אומר הרב, נו, עכשיו אפשר להגיד סליחות. אפשר להגיד סליחות. מה המסקנה? מה הלקח מכל זה? אתה הולך להגיד סליחות, לבקש לפני זה, אל תגרום לכך שחס ושלום תפגע בזולת. קודם כל, אתה בעצמך, ואז תהיה הפה שלך, יהיה לו כיסוי למה שאתה מבקש מאלוקים סליחה. זה מובן הרעיון, כן. אז גם כאן, בעניין שלנו שאנחנו באים, צריך לתקן, אבל מה, התיקונים הם לא... לא ש... הרב אומר, צריך לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. אבל לפני זה צריך לעשות תשובה, לתקן את מה שאפשר. אם זה ביחסים בין אדם לחברו, אם זה ביחסים בין אדם למקום, צריך לתקן. אז מה הקושי בכל הדברים? בואו נקרא את הדברים. הרב אומר, צריכים אנו לבאר את הטעם, טעם היסוד של פתיחה זו, של הווידוי הזה, ראינו שהאדם הוא שקוף לפני הקדוש ברוך הוא, חשוף לפניו. בייחוד בראשית הווידוי של יום הכיפורים, אבל זה נוגע גם לראש השנה וימים האלה, שהוא המפתח הגדול ששערי תשובה לכל בית ישראל. נראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה, כמו שלמדנו, הם שלושה. שלושה יסודות. א', החרטה על העבר. ב', העזיבה של החטא בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה. והשלישי, הקבלה להבא שלא לשוב עוד לחסלה. אלה הם יסודות התשובה. צריך לשנן אותם, ומי שיכול לעשות אותם, תבוא עליו הברכה. כן, לומר את הדברים, להקם את השפתיים, ככה אומר הרמב״ם. זה לא רק בהירור מחשבה, אלא גם לעשות אותו. וכאשר אומנם לפי הנראה שלושה הדברים האלה נוחים כל כך, מה הבעיה להגיד את הדברים האלה? בקלות רבה אתה יכול להגיד את הדברים האלה. ובהם לכאורה התשובה נגמרת. לכאורה. אבל האמת היא, זה לא. האם זה באמת נובע מתוך הלב שלך? מתוך הפנימיות שלך? האם אתה באמת רציני עם כל הדברים באמרות האלה או לא? כאן זה קשה מאוד. זה לא פשוט. עד שאנחנו מתפלים, למה צריכה התורה להודיענו על התשובה? כי המצווה הזאת של התשובה לא נפלאתי ממך, לא רחוקיי. כי קרוב אליך הדבר מאוד, ככה התורה מודיעה לנו. ולמה, אבל הצריכה כל כך מבאר, לא בשמיים היא לא, ולא בעבר לים היא, כמו שהפרשנים מסבירים. טוב, עד לכאן, מצד אחד זה קל מאוד לעשות תשובה, כי אתה וידוי דברים. דברים אפשר צ'יק צ'ק. אבל מצד שני, יש את הקושי העצום הזה, להיות כנה, להיות אמיתי, עד הסוף. והאמת היא שאנחנו לא כאלה, נאמר כך. אמירה, אבל באמת שהדברים האלה ינבעו מעומק ליבנו ונשמתנו, משימה בלתי אפשרית. אילולי הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. אילולי הייתה סייעתא דשמיא, לא היינו יכולים לממש את מצוות הווידוי כראוי. אבל כשנעמיק, נשקיף שבאמת התשובה עם כל קלותה, שינה דורשת מאיתנו כי עם שלושה עיקרים הללו, שציינו חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. לולי חסדי השם, שהקל אותה לפנינו, עד שעל ידי הכולה הזאת של השם, של חסד עליון נעשית באמת לא בשמיים היא ולא מעבר לים, אלא קרוב מאוד בפינו ולבינו לעשותה. אני רוצה להסביר את זה. זה מה שאמרתי לתלמידה הזאת בתחילת השיעור, שאמרתי לה, את הולכת לעשות תשובה, תחשבי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, לא שונא אותך, לא רוצה לנקום בך, לא רוצה להקות בך, ולא, תחשבי על זה. תלכי, איך אומרים, בחיוב, ולא בשלילה. תחשבי שהאלוקים הוא אבא טוב. הוא באמת אבא טוב. ככה תקשי לתשובה. כי אם לא, והוא שומע את הצפצופים שלך, או שלנו, זה לא משנה. אפילו בידוי דברים. זה קוראים לזה בחז"ל, סיעתא דשמיא. אלוקים עוזר לנו, הרי הוא כל יכול, הוא לא מוגבל בשום דבר. אז גם כשאנחנו מתוודים בבידוי הזה, והבידוי הזה הוא ארוך, ולפעמים אתה אומר אותו ואומר אותו ואומר אותו, ואתה אפילו לא מספיק להתבונן על מה שאתה אומר, מרוב שאתה אומר, כן, את הדברים. יש כאלה, אומנם, ליד כל וידוי כזה, אומרים פרטים כאלה ואחרים, אבל גם זה קשה להספיק בזמן התפילה להגיד את כל הדברים. אבל מכיוון שאלוקים רוצה בתשובה, אנחנו אומרים זה כל יום בתפילה, אנחנו מברכים, רוצה בתשובה, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. אז לכן, אם אתה ניגש מתוך הבנה, מתוך הכרה, מתוך ידיעה, שאלוקים יקבל את הצפצופים שלך, את הדיבורים שלך, זה החסדי השם הגדולים שדבר על הקדוש ברוך הוא, הרב כאן, על הקדוש ברוך הוא. שהוא אוהב אותנו ורוצה בטובתנו, ולמרות הקושי הוא מקבל את הבידוי כל אחד לפי מדרגתו. ונבאר אחד לאחד את צד הכבדות שישנו בכל אחד מעיקרי התשובה לקמה מלואם, אבל אל תיבהלו כשהוא מתאר כאן את הקושי של כל דבר ודבר. עד שלכאורה נעשית כל עניין תשובה למעלה מיכולתנו. זה כל כך קשה, מה הקושי בכל דבר ודבר כזה? הנה אחרתה לכאורה הדבר כאילו להתחרט. כמו שאמרנו, אני מתחרט. זהו, גמרנו. אמרת. אז מה אם אמרת? אבל אני אתן לכם דוגמה. סליחה שאני נותן כאן דבר חמור מאוד. נניח מישהו הרג מישהו. נניח, חס ושלום. בתאונת דרכים, או אפילו לא עלינו. או בכוונה תחילה, לא עלינו. דבר כזה. עכשיו יבוא האדם הזה שרוצה לעשות תשובה, רוצה לעשות תשובה. מה הוא אומר? אני מתחרט שהרגתי אותו. מעניין. הרי גודל החרטה צריכה להיות כגודל העבירה. האם אפשר על עבירה כזאת לחזור בתשובה? משימה בלתי אפשרית, אה? נכון או לא? כמה טעויות אנחנו עושים בחיים שלנו שמזיקות לאחרים, אם זה בחינוך הילדים, אם זה בנושאים אחרים. מישהו עשה כאן טעות פעם בחיים שלו? ברצינות. לפעמים הטעות הזאת היא בלתי הפיכה. זאת אומרת, אתה כולה יכול, די, הקלקול כבר נעשה. אז איך תעשה תשובה על דבר כזה? על דבר שהוא בלתי אפשרי. אז מבינים את הקושי. אילו היינו יודעים את גודל העבירה, היינו אומרים על עבירה כזאת, כמו הרג או טעויות בחיים, או דברים כאלה, זה משימה בלתי אפשרית. אז מה זה יעזור לי אחרתה כאן? באה התורה למה אותנו לא, גם על הדברים הקשים ביותר, אתה צריך להתחרט, להגיד ריבונו של עולם, אני מתחרט למרות שהדבר הזה חמור ביותר. זה מלמד אותנו הגמרא במסכת יומא, על דוד המלך, שהקים עולה של תשובה, עולה של תשובה. הגמרא מספרת על דוד המלך שהוא היה הרי, היה צדיק גדול. ליבי חלל בקרבי, הוא היה אדם איך אומרים, הרג את היצר הרע, לא היה לו צרה. איך הוא נכשל בעניין של בת שבע? אומרת הגמרא, זה לא היה מקרה הדבר הזה. זה בא ללמד אותנו יסוד גדול. אפילו דוד המלך, שמי כמו אדם כזה גדול, מלך ישראל, משורר, כתב את תהילים, כל הדברים האלה. אם הוא נכשל בעבירה כזאת שהאדם נורמטיבי לא עושה דבר כזה, למען דאמר שדוד חטא, כן? אז זה לא מקרה, אלוקים גלגלו את העניין הזה. אומרת הגמרא, רש"י מביא את זה שם במקום, שלפעמים אדם יש לו רגשות אשמה כבדות על מעשה כזה או מעשה אחר, וזה רגשות האשמה מלווים אותו בחיים. אני קורא לאדם כזה שרגשות אשמה מלווים אותו קורבן אשם. קורבן, כל מאשים, מאשים, מאשים את עצמו, את האחרים, כל הזמן מאשים. קורבן, מישהו היה פעם קורבן אשם כאן? מי היה כאן קורבן אשם פעם? אתה היית זהו כאן? זה טוב, זה נעים? נעים להיות קורבן אשם. אז יש כאלה שאומרים, אין כפרה בליבם על העבירה הגדולה הזאת. הם אומרים, אין כפרה, מכיוון שאין כפרה, אז למה שאני אעשה תשובה? במילא אין כפרה. הם מאשימים את עצמם והדברים האלה, אז במילא הם מתייאשים מלעשות תשובה, לתקן, להתחרט, כמו שלמדנו כאן עכשיו. בא דוד המלך ואמר, לא רבותיי, אפילו דברים חמורים ביותר, זה עולה של תשובה, עול. אתה לא יכול לברוח מתשובה. אתה לא יכול להגיד, אין כפרה ואני לא אתחרט ולא אשתדל, כמו שראינו שם בתהליך התשובה. זה יסוד גדול מאוד. למה? לפעמים יחסי אנוש, בעיקר במשפחה, הם נגררים עשרות שנים. למה? אנשים אומרים, זהו, אין תקנה, אין כפרה, יש ייאוש. ייאוש מהזולת או דברים כאלה. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. והתורה הקדושה אומרת לנו, לא, רבותיי, גם כשאדם עובר עבירות חמרות ביותר, הוא יכול לעשות תשובה, להתחרט, לעזוב את החטא, לקבל אבא לעתיד, למרות כל הקושי. ולמה? מי נמצא בשמיים? אבל גם בארץ. אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ. כי הוא כל יכול, והוא רוצה בתשובה. ואל תברח ואל תסתתר מאחורי הטענה שאין תיקון אין, או ייאוש מדבר כזה או אחר. תמיד אפשר לעשות תשובה. אפילו חז"ל אומרים, והרמב"ם מביא את זה הלכה למעשה, אפילו אדם שהתחרט ביום האחרון בחייו, למרות שכל החיים שלו לא נעה כראוי, אז תשובתו מתקבלת, רטרואקטיבי. הוא מזכיר לי סיפור, היה כאן פעם בשכונה, נשלח כבר, יהודי יקר, יהודי, היינו בידידות גדולה, אמנם היה יהודי שהוא רחוק ממסורת, מדת ודברים כאלה. והוא, האבא של אותו יהודי שנפטר, הוא היה קומוניסט שרוף. ככה הוא סיפר לי. וכל הזמן חינך את הילד שלו, חינך אותו ש... לגבי הדת והתורה והיהדות וכל זה, נגד, 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 נגד. אז הוא סיפר לי, האדם הזה, שאביו שהלך, היה ארץ דווי, כבר אמר להיפטר, קרא לו, אמר לו, אבא לבן, תראה, כל החיים אמרת לך מה שאמרתי. אני מבקש ממך דבר אחד. תגיד עליי קדיש. עשה תשובה. למרות שהיה יכול להתייאש מעצמו כבר. אבל למרות שאמר ברגע האחרון, אני רוצה שתגיד עליי קדיש. כאילו הוא רוצה להגיד מה שאמרת לך, תשכח. עשה תשובה גדולה. אף פעם לא להתייאש מתשובה. בכל זמן, בכל מצב, צריך לעשות תשובה. אשרינו, מה טוב חלקנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הגדולה הזאת שנקראת תשובה. ובוודאי, ובוודאי, שבערב ראש השנה, ימים חודש אלול, עשרת ימי תשובה, יום כיפורים, אנחנו זקוקים מאוד מאוד להדרכה הזאת של בכל מצב. אפשר וצריך לעשות תשובה. יהיה לנו שנה טובה ומתוקה.